אוקיי, בפעם הקודמת התחלתי, זאת אומרת, אחרי שכבר ראינו כמה דוגמאות לניתוחים מושגיים, אז בפעם הקודמת התחלתי כבר לעסוק בתשתית התיאורטית של העניין, או הפילוסופית, הלוגית, פילוסופית, הכרתית של העניין, הכללי יותר, לאו דווקא בהקשר ההלכתי. מה זה ניתוח מושגי בכלל? אז התחלתי עם הטקסונומיה, כן, עם העמדת המושג מול אלה שנמצאים לידו באותה רמה, מול אלה שמתחתיו ומול אלה שמעליו. זה בעצם מה שאנחנו בדרך כלל מנסים לעשות, כשאנחנו עושים ניתוח מושגי, ואת זה אנחנו עושים דרך הבחנה איזה מאפיינים מתארים את המושג הזה. ואז אני אומר שאם חלק מהמאפיינים האלה משותפים לו עם אחרים, אז הם מקבילים לו. אם הוא מכיל אחרים, אז הוא מעליהם. אם הוא מוכל באחרים, אז הוא מתחתיהם. זאת אומרת, רשימת המאפיינים היא בעצם המכשיר הטקסונומי היסודי, שאנחנו בכל הקשר, וכמובן גם ביחס למושגים. דיברתי על חומר וצורה של מושג, אמרתי שיש מושג, המושג כשלעצמו, כמו בעצמים, שיש את העצם ויש את התכונות שמתארות אותו. אז גם במושג, אמרתי שיש את המושג עצמו, עצמותו של המושג, והמאפיינים שלו, כן? העצם והמקרה, או חומר וצורה, זה, יש לזה כמה מינוחים בפילוסופיה היוונית, שמשם בדרך כלל לוקחים את זה. ואמרתי אם אנחנו רואים את המושג, דיברתי על אובייקטים, אבל אני עושה פה קיצור רק בשביל הסיכום, לגבי מושג, אם אנחנו מגדירים את המושג כאוסף המאפיינים שלו, אנחנו לא רואים שיש בו עוד משהו חוץ מאשר אוסף, פשוט אוספים אוסף מאפיינים ומצמידים לאוסף הזה איזושהי מילה. וככה אנחנו בעצם מטבילים, כן, ככה הבאתי בשם קריפקה, אנחנו מטבילים את המושג. אם היינו מתייחסים לזה ככה, אז עולות כל מיני בעיות או אבסורדים, כמו שתיארתי מהסיפור הזה של בורכס, שבעצם אתה יכול לקחת כל אוסף של תכונות ולייצר ממנו מושג. וכל אחד מאיתנו, אני חושב, מרגיש או מבין שלא סביר לעשות את זה על סתם אוסף שרירותי של תכונות. ואת התכונות צריכות איכשהו להתקבץ ולייצר מכלול כלשהו. צריך להיות איזשהו קשר בין התכונות האלה, כדי שאנחנו נאסוף אותם ונייצר מהם מושג. אז הבאתי את הדוגמה של מדינה דמוקרטית, למשל, אז יש לה אוסף של תכונות, שהיא הפרדת רשויות, בחירות, זכויות אזרח, לא משנה, כל מיני דברים כאלה. למה אנחנו אוספים דווקא את אוסף המאפיינים הזה ולא מוסיפים מדינה ששוכנת לחוף ים וגם יש לה פרלמנט של מעל 450 אנשים? אולי נגדיר לזה גם כן מושג. לא סביר. למה לא סביר? כי זה נשמע כמו צירוף של שני מאפיינים שלא יוצר שום מכלול. זאת אומרת, אין שום עניין לצרף אותם. לעומת זאת, כשאני מצרף את המושגים ביחס למדינה דמוקרטית, יש לנו איזושהי תחושה שהמכלול הזה יוצר איזושהי קוליות שיש לה משמעות. זאת אומרת, האוסף של הדברים האלה הוא לא סתם אוסף מקרי של דברים שלא קשורים אחד לשני, אלא הם קשורים אחד לשני ויוצרים ביחד מכלול ששווה להצמיד לו שם. וזה נקרא בעצם מושג, כן? להבדיל מהגרוטסקות שהביא שם בורכס. ואמרתי שבעצם שתי התפיסות האלה לגבי מושגים, אחת מכונה קונבנציונליזם ואת השנייה אני מכנה אסנשליזם. את קונבנציונליזם זה התייחסות למושג כהגדרה שרירותית, קונבנציה, כן? משהו מוסכם, קהילה של דוברים מחליטים על קונבנציה כלשהי ומגדירים מושג, וזאת המשמעות של המושג. זאת התפיסה שבעצם רואה את המושג כאוסף המאפיינים, פשוט בוחרים אוסף של מאפיינים, מסכמים בינינו שלאוסף הזה קוראים בשם מסוים, וזה בעצם יוצר את המושג. זאת התפיסה הקונבנציונליסטית. התפיסה האסנשליסטית, כן, המהותנית, בעצם אומרת שיש למושג מהות, מה שתיארתי קודם. זאת אומרת, אוסף המאפיינים לא יכול להיות סתם אוסף כלשהו, אלא זה אוסף שבסך הכל מתקבץ או מצטרף לישות כוללת שהיא מזונה מכל המרכיבים, אבל יש משהו בחיבור שלהם שהוא מהותי. והטענה היא שזה בעצם מושג שהמאפיינים הם מאפיינים שלו, כמו שראינו בעצמים, שיש אובייקט שהתיאורים או המאפיינים הם המאפיינים שלו. כמו שהאובייקט הוא לא רק אוסף התיאורים, האובייקט הוא זה שמתואר על ידי התיאורים האלה, אותו דבר אני אומר לגבי המושג. כן, המושג בעצם הוא ישות מופשטת, אידאה, אם תרצו, שיש לה אוסף של תכונות, ולא שאוסף התכונות הוא המושג. אוקיי? אני לא בטוח שכל המושגים זה ככה, אבל לפחות ישנם, אני חושב שישנם מושגים כאלה, ואמרתי שבעצם הדרך להגיע להבנה מה יש במושג הזה, שזה בעצם מה שאנחנו עושים בניתוח מושגי, היא סוג של תצפית. אנחנו בעצם, ישנה איזושהי אידאה שבמובן מסוים קיימת בעולם שמחוץ לנו, לא רק בראש שלנו, לא רק איזו קונבנציה או מוסכמה שאנחנו החלטנו עליה, אלא יש משהו כזה, כמו בתפיסה האפלטונית, כן, על עולם האידאות של האפלטון. אז יש שמה, האידאות האלה קיימות באיזשהו מובן, והן קודמות, הן קודמות לי. אני תופס אותם, לא שאני יוצא אותם, אוקיי? והדרך להבין מה המאפיינים של מושג כזה, לייצר אולי הגדרה, אם תרצו, היא בעצם דרך תצפית. אני צופה במושג הזה בעיני השכל, או באיזשהו חלק בשכל שהוא חלק מכיר, ולא חלק חושב. אני פשוט צופה באידאות, ודרך זה אני יכול לאפיין אותן, להגדיר אותן, ואולי גם להתווכח עליהם. והבאתי, בזה אני מסיים את הסיכום, הבאתי שתי השלכות לוויכוח הזה בין קונבנציונליזם לאסנציאליזם. השלכה אחת זה בשאלה האם יש משמעות לוויכוח על מושג. לפי הקונבנציונליסט אין שום משמעות לוויכוח. אנחנו פשוט משתמשים באותה מילה בשתי משמעויות שונות, אז זה פשוט מיותר. בואו נחליט שאתה תשתמש במילה X, אני אשתמש במילה Y, וזה הכל, והכל יהיה בסדר, רק צריך לסנחרן את המילון שלנו, אין פה ויכוח אמיתי, על מה אנחנו מתווכחים. אנחנו מתווכחים על מה להסכים, אז בואו נסכים, זה מילון, המילה היא דבר שרירותי. נבחר מילה להגדרה שלך, נבחר מילה לאוסף המאפיינים שלי, והכל בסדר, ואז אנחנו נדע על מה אנחנו מדברים כל פעם שאנחנו משתמשים במושגים האלה. זו התפיסה הקונבנציונליסטית. לעומת זאת, בתפיסה האסנציאליסטית, יש בהחלט מקום לוויכוח על מושגים. בגלל שאנחנו בעצם שואלים, מי, בדיוק כמו שיש לנו ויכוח על מאפיינים של עצמים, אנחנו בעצם מתווכחים בשאלה מי המאפיינים של המושג שבו אנחנו צופים. אני צופה בו ואני מגלה מאפיינים כאלה, אתה צופה בו ומשום מה אתה רואה מאפיינים אחרים. יש לנו איזשהו ויכוח לגבי המאפיינים של המושג הזה, ואולי אחרי הוויכוח גם נצליח לשכנע אחד את השני ונסכים או שלא נסכים, אבל יש משמעות לוויכוח רק בתוך מסגרת אסנציאליסטית. במסגרת קונבנציונליסטית אין מה לעשות ויכוח על מושגים. זה השלכה אחת. השלכה השנייה זה שינוי של הגדרה של מושג. בתפיסה הקונבנציונליסטית, כן, זה פטנה, מזכרתי אותו, בתפיסה הקונבנציונליסטית אי אפשר לשנות הגדרה של מושג, כיוון שהמושג הוא הגדרתו. אם אתה משנה הגדרה של מושג, אתה בסך הכל מדבר על מושג אחר, למה להשתמש באותה מילה? כן, הוויכוח והשינוי הם בעצם זה אותו רעיון בדיוק. אז בתפיסה, במסגרת מחשבתית קונבנציונליסטית, אין דבר כזה שינוי בהגדרה של מושג. לעומת זאת, בתפיסה, במסגרת אסנציאליסטית, שם בהחלט יש מקום לשינוי, כמו שילד יכול לגדול, או שולחן יכול להשתנות, או אני לא יודע מה, כל מיני דברים אחרים, אז גם מושג, האידאה הזאת שקיימת שם, יכול להיות שהיא לובשת צורה חדשה עם הזמן, או במקום אחר, או בנסיבות אחרות, אז היא משתנה, ואז יכול להיות שינוי בהגדרה של המושג, וזה עדיין אותו מושג. זה מוגדר כאותו מושג, למרות שהמאפיינים שונים, כיוון שהמושג הוא לא אוסף המאפיינים. המושג זה אותו דבר שהמאפיינים מנסים לתאר. ולפעמים המושג עובר שינוי, למשל דמוקרטיה. אז אנחנו יכולים להתווכח, אולי כדאי לשנות את חוקי הדמוקרטיה. אז יבוא הקונבנציונליסט ויגיד, מה זה לשנות את חוקי הדמוקרטיה? אתה בסך הכל מציע שיטת משטר אחרת, אז בוא נמציא לשם אחר. למה אתה מתעקש להשתמש במונח דמוקרטיה? בוא נשתמש במונח פופוקרטיה. בסדר, זה הכל, שמה לבלבל את המוח עם שינויי הגדרות וכולי, הגדרה היא בכבודה במקומה מונח, נציע עכשיו הגדרה אחרת, ונשנה את המשטר שלנו לפופוקרטיה, אוקיי? מה יש להתווכח, מה זאת דמוקרטיה, או האם ראוי בנסיבות החדשות לשנות את חוקי הדמוקרטיה. אם אנחנו מנהלים דיון כזה על שינוי ההגדרה, פירוש הדבר שאנחנו מבינים שההגדרה החדשה מגדירה את אותו דבר שהיה מוגדר קודם אחרת. ולכן אני טוען שצריך לשנות את ההגדרה של הדמוקרטיה, ולא להטביל מושג אחר במקום או על יד. אלא אני טוען שהמושג דמוקרטיה עצמו עבר שינוי. עכשיו הוא צריך להיות שונה. אוקיי? וזה בעצם מחביא מאחוריו איזושהי הנחה אסנשליסטית. הנחה שיש מושג כזה שעליו אנחנו מדברים, ולא שהמושג הוא רק אוסף המאפיינים. כי אז ברור שאי אפשר, אין טעם לשנות הגדרה של מושג. עכשיו אני רוצה טיפה להדגים כמה מהרעיונות האלה שהבאתי קודם. אני אתחיל אולי בחומר וצורה של מושגים, כן, המאפיינים של המושג והמושג עצמו, כי על פניו, ביחס לאובייקטים, נדמה לי שדי קל להשתכנע שזה נכון, שאובייקט זה לא אוסף המאפיינים שלו. זה התפיסה הזאת של לייבניץ, הבאתי את זה בשם לייבניץ, התפיסה הזאת היא מוזרה, היא בלתי סבירה. והבאתי לזה כל מיני דוגמאות וטיעונים, וזה שם זה נראה לי די ברור. לגבי מושגים, זה הרבה פחות טריוויאלי. כי מושג באמת, אנשים בדרך כלל שתעצרו אותם ברחוב, הם יגידו לכם שהמושג זה בסך הכל הגדרה, שאנחנו במילון. אנחנו מגדירים מילה במילון, מכניסים את המאפיינים, את ההגדרה המילונית של המילה הזאת, אם כולנו מסכימים, זה נכנס לשפה, אז יצרנו מושג. למה להניח שיש איזשהו משהו שקוראים לו מושג, שהוא קיים, והמאפיינים רק מאפיינים אותו. שאנחנו כאילו, כשאנחנו מגדירים מושג, זה בעצם תוצר של תצפית על המושג, לא? אנחנו רק קובעים את אוסף המאפיינים האלה ונותנים להם שם, ולשם הזה זה מושג, כן? למה? בעולם המושגים, להבדיל בעולם העצמים, יותר קשה לקבל את התפיסה האסנשליסטית. שם יותר מתבקש להיות קונבנציונליסט, לחשוב שזה בעצם עניין של מוסכמה. כמו שבשפה, באופן כללי, כשאנחנו מגדירים מילה בשפה, נדמה לי שמעט מאוד אנשים יחשבו שזה לא רק הגדרה, לא רק מוסכמה, לא רק קונבנציה. זה שאנחנו החלטנו לקרוא לדבר הזה שולחן, בהחלט יכולנו גם לקרוא לו יקום פורקן. אם כולנו היינו מסכימים שקוראים לו יקום פורקן, וזה מה שהיה כתוב במילון, אז היו קוראים לו יקום פורקן. זה שהחליטו לקרוא לו שולחן, או באנגלית קוראים לו טייבל, או לא משנה, בכל שפה אחרת, זה החלטה שרירותית, אפשר לבחור איזה מילה שרוצים. וקל מאוד מכאן לקפוץ למסקנה שבעצם מושגים אינם אלא ערכים במילון. כן, מילון שנוצר על ידי הסכמה של קהילת הדוברים. אני רוצה לטעון פה שזה לא נכון. המילון לא מתאר מוסכמות. המילון מתאר המשגות. זאת אומרת, ברגע שהקהילה הבינה את המושג מדינה דמוקרטית ואפיינה אותו, עכשיו הוא נכנס למילון. ועכשיו המילון מתאר את מה שכולנו מבינים. המילון לא קובע את המשמעות של המושג דמוקרטיה, המילון מתאר את התובנות שלנו לגבי מהי דמוקרטיה. בסדר? זה לא, המילון הוא לא הגדרה, זה לא הגדרה מכוננת, זה הגדרה מכוונת, כן? זה הגדרה שמנסה ללכוד משהו קיים, לא לכונן אותו, לא לייצר אותו מתוך ההגדרה. אז למה זה נכון? למה להגיד דבר כזה? אז אני רוצה להביא כמה דוגמאות כדי שהדברים יהיו יותר מחודדים. אני אתחיל אולי, עם מושג הקניין, דוגמה הלכתית. כשתשאלו בן אדם מה זה נקרא קניין, יש לי קניין בכיסא הזה, מה זה אומר? אז אם אני אשאל אנשים, אני מניח שהתשובות שאני אקבל יהיו, זה שהוא שייך לך, פירוש הדבר שאתה יכול להשתמש בו, שמישהו אחר לא יכול להשתמש בו בלי רשותך, שאתה יכול לקדש בו אישה אם תרצו, יש לזה כל מיני השלכות, אתה יכול להקדיש אותו, רק דברים שלי, כן? אז כל אלה זה השלכות של העובדה שהחפץ הזה הוא שלי. השאלה אם זה הכל. זאת אומרת, השאלה, האם להגיד שהחפץ הזה הוא שלי, זה בסך הכל קיצור לאוסף המאפיינים האלה. זאת אומרת שאני יכול לעשות בו שימוש, אחרים לא יכולים לעשות בו שימוש, יכול למכור אותו ולדרוש עבורו כסף, או להזכיר אותו, או להקדיש אותו, או לקדש בו אישה, או מה שלא יהיה. אוסף ההשלכות המשפטיות האלה, אוסף המאפיינים האלה, אנחנו קוראים לזה בעלות או קניין. ככה יגידו הקונבנציונליסטים. אני כאסנשליסט טוען, לא, המושג קניין זה מושג שיש לו קיום גם אפילו אם אף אדם לא היה מודע לזה, ולא היינו מבינים את הדבר הזה ולא היינו עולים על זה, זה עדיין משהו שקיים. וכאשר זה נכנס לעולם המושגים שלנו, זה נכנס דרך העובדה שפשוט הבחנו בקיומו של הדבר הזה, לא שיצרנו את קיומו של הדבר הזה. אני טוען שמושג הקניין הוא לא מתכונן על ידי הסכמה חברתית. הסכמה החברתית עולה על זה שהוא קיים, כבר היה קיים מאז ומעולם. ולכן הטענה שלי זה שבמושג הקניין לא נכון לזהות אותו עם אוסף המאפיינים או ההשלכות המשפטיות של קיומו של קניין, אלא יש דבר כזה שנקרא קניין שאלה המאפיינים או ההשלכות שלו. אני אביא דוגמה הלכתית, כמו שאמרתי קודם. נגיד הגמרא בגיטין מדברת על מי שחובל בעבד שהוא מעוכב גט שחרור. מה זה עבד כנעני? אנחנו מדברים עבד כנעני זה גוי שקנוי לי, עובר איזשהו תהליך של גיור מסוים, חייב במצוות כאישה, והוא קנוי לי, בסדר? עכשיו יש מצב שבו אני מפקיר אותו, הפקרתי, הוא שייך לי, הוא רכוש שלי, הפקרתי אותו. כשאני מפקיר אותו, עדיין הוא לא הופך להיות בן חורין. בשביל להפוך להיות בן חורין, הוא צריך לקבל ממני גט שחרור. לא מספיק שאני מפקיר אותו ממונית. אני צריך גם לשנות את הסטטוס האיסורי שלו, ולהפוך אותו מעבד ליהודי בן חורין. כן, עבד כנעני, כאשר הוא משוחרר, הוא הופך להיות יהודי. הוא לא חוזר להיות גוי. הופך להיות יהודי. אז בעצם מה שקורה פה, אני יכול להפקיר אותו, ואז הזכויות הממוניות שלי בעבד פוקעות. אבל הוא עדיין נקרא עבד עד שהוא מקבל ממני גט שחרור, ואז הוא הופך להיות יהודי בן חורין. אגב, אסור לעשות את זה. כן, לעולם בהם תעבודו, זה ביטול מצוות עשה, לשחרר עבד. רק במקרים שפגע בו באחד מ-24 ראשי איברים, או צריך אותו למניין, או כן, יש דוגמאות בגמרא שבהם מותר לעשות את זה. בכל אופן, זאת ההגדרה ההלכתית. אוקיי.
מה עשה דוסו לו בינתיים?
זה מה שנקרא, מעוכב גט שחרור, הוא לא שייך לי ברמה הממונית, אבל יש לו סטטוס איסורי של מעוכב גט שחרור. זאת אומרת, הוא עדיין, מבחינת היחס שלו, כן, היוחסין, הוא נחשב עבד. אבל מבחינה קניינית, הוא כבר לא קנייני.
הוא לא חייב במצוות, הוא ממשיך להיות חייב במצוות כמו אישה?
כן.
אוקיי.
Okay. יכול להיות שאני... לא, בסדר, זה משהו אחר. אוקיי. עכשיו, השאלה היא מה קורה שיש מעוכב גט שחרור, הפקרתי אותו, אבל עוד לא נתתי לו גט שחרור. עכשיו, מישהו חובל בו. בא מישהו וחובל בו, הוריד לו יד. אז הגמרא אומרת שהכסף הולך לרבו. זאת אומרת, התשלום שאתה צריך לשלם, כמו שאתה חובל במישהו, אתה צריך לשלם לו פיצוי. במקרה שחבלת בעבד שהוא מעוכב גט שחרור, התשלום הולך לרבו.
זה הפקר.
מה?
אבל זה הפקר, איך זה מגיע לרבו?
שואל התוספות, הגמרא אומרת יותר מזה. הגמרא אומרת, כמו שמי שהורג אותו, או שור שהורג אותו, משלם למד של עבד, כן, משלמים 30 כסף, אז כמו שמליקת לקולה, מליקת לפלגה. זאת אומרת, אם אתה הורג אותו, אתה משלם למד של עבד לרבו, אתה מעוכב, זה דין ידוע, אז גם חובל צריך לשלם לרבו. כי מה זה משנה, אם הרגת אותו או רק חבלת בו? החבלה זה חצי הריגה, הרגת לו רק את היד, לא את כולו. אז הגמרא אומרת, מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה. אז שואל שם התוספות, רגע, לא, סליחה. זאת הייתה קושיה של תוספות, זה מה שתוספות אומר. תוספות אומר, תוספות אומר למה הכסף הולך לרבו, כי גם מי שהורג אותו משלם למת של עבד לרבו, אז מה ליקט לכולה, מה ליקט לפלגה? שואל על זה הפני יהושע, זה בגיטין בדף מ"ב עמוד ב', שואל על זה הפני יהושע, מה הדמיון? כאשר הורגים עבד, אז משלמים למת של עבד, 30 כסף, שזה כנס. איך אני יודע שזה כנס? כי זה סכום קבוע.
קבוע.
כל דבר שהוא סכום קבוע הוא כנס, זה לא לפי הערך של העבד, הגיל שלו, הוותק שלו, אלא סכום קבוע על כל הריגת עבד. אז אם זה סכום קבוע, זה כנס. כנס זה כמובן תשלום עונשי. להבדיל מפיצוי, שזה פיצוי כספי, גרמת נזק או לקחת הלוואה, אז אתה מחזיר את הכסף, זה לא עונש, אתה צריך להחזיר את מה שעשית, או לפצות את הבן אדם על מה שעשית לו, או לפרוע הלוואה, אוקיי? אז כנס זה תשלום עונשי. עכשיו, שואל הפני יהושע, אם כך, אז למה תוספות מדמה את התשלום של למד של עבד לתשלום דמי החבלה? בלמד של עבד זה כנס. אז התשלום שאותו משלם מי שהרג את העבד, הוא תשלום שמיועד להעניש את ההורג, את הרוצח. זה לא לפצות את העבד או את מי שנזק פה, אלא זה להעניש אותי. נכון שבדרך כלל הכסף הולך למי שנזק, אבל בעצם המהות היא להעניש אותי, רק למי ניתן את הכסף, אז כבר נותנים אותו למי שנפגע. אבל ברמה העקרונית יש היגיון רב לומר שגם אם העבד הזה מת, והוא הרי לא שייך לאף אחד, הוא מעוכב גט שחרור, אין למי לשלם את זה. הוא אומר, נכון, אבל אני הרי רוצה להעניש אותך, והעונש במקרה הזה הוא תשלום, אז תשלם לרבו של העבד. למרות שהוא באמת, הוא לא הפסיד מזה כלום, כי העבד לא היה שייך לו. הוא כבר מופקר העבד, מעוכב גט שחרור. אז זה לא שהבעלים של העבד הפסיד, הוא לא הפסיד שום דבר. אבל כיוון שאני רוצה לחייב את המזיק, או את הרוצח, סליחה, לשלם כסף, כי תשלום עונשי, צריך לאיפשהו לשלוח את הכסף, אז תיתן את זה לרבו של העבד. אומר הפני יהושע, זה הכל בכנס.
זה מיוט, שלמה.
לא, זה אצלי, הכלבה שלנו נבחת בחוץ. רגע, אני אסגור את הדלת שיהיה שקט. זה פעם אני שוקל להפוך אותה למעוכבת גט שחרור.
אז אפשר לקבוע, אבל אפשר גם לקבוע כנס שהוא עולה ויורד לפי, נגיד, סך הכל העבד הוא 30 כנס, יד 10 כנס.
התורה לא קובעת. התורה לא קובעת את זה. במי שחובל צריך לשלם כסף. פיצוי. אוקיי? ואז, עכשיו השאלה, היא אומר, שואל הפני יהושע, כאשר אתה משלם את דמי החבלה, מדובר בפיצוי, לא בתשלום עונשי. אבל פיצוי אתה נותן למי שהפסיד, למי שנזק. אז מה פתאום לשלם את הפיצוי לרבו של העבד? הרי העבד מופקר, הוא כבר לא שייך לרבו. עבד עם יד או בלי יד לרבו אין מזה שום השלכה, כי הוא לא יכול לעבוד עם העבד הזה, הוא לא יכול להשתמש בעבד הזה, העבד הזה לא שייך לו. אז מה זה משנה לאדון אם לעבד הזה יש יד או שאין יד?
גם זה לא משנה לאדון אם הוא חי או מת.
נכון.
אם הוא כבר הפקיר אותו, אז הרב אמר שיש איזשהו פתרון למי לתת, אין לי מי לתת, נותנים לבעלים.
זה הכל בכנס. זה בדיוק ההבדל. אם אתה מדבר על כנס, אז כנס הוא תשלום עונשי. המטרה שלי זה בעצם שהרוצח ישלם. אז יש לי בעיה למי לשלם? אני תיתן לאדון. נכון שלא הפסיד כלום, אבל אני הרי צריך לאיפשהו לשלוח את הכסף. תן את זה לאדון. אבל פיצוי, המהות של התשלום זה לא להעניש את החובל, אלא לפצות את מי שנזק. ואם זה כך, אז מה פתאום לתת את הכסף הזה לרבו של העבד? הוא לא נזק פה. אין פה מי למי לשלם, כי העבד, פה יש את מי לשלם בעצם, תן לעבד עצמו. הוא לא מת. כשהעבד מת, אין למי לשלם. אבל כשהעבד חי, תן לעבד עצמו. הוא זה שנזק. אז למה אתה נותן לאדון? אז הפני יהושע, עונה שם משהו לא לגמרי ברור, אם אני מבין אותו נכון, הוא מתכוון למה שאני אגיד עכשיו. היה לי איזה פעם דיון מעניין עם המגיד שיעור שלי בישיבה, בבני בוער. אני הבנתי את הפני יהושע כמו שאני אגיד לכם עוד רגע, והוא לא קיבל את זה. אז היה לי על זה איזה ויכוח מעניין איתו. בכל מקרה, אז פני יהושע טוען את הטענה הבאה. גם אחרי שהאדון מפקיר לגמרי את העבד, העבד הוא ממונו של האדון. מה שהאדון עשה, הוא בסך הכל ויתר על כל הזכויות שהבעלות מקנה לו. הוא לא יכול לעשות שימוש בעבד, הוא לא יכול למכור אותו, הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר. אבל העבד שייך לו. חידוש ראשון. חידוש שני, כאשר אתה חובל בעבד, התשלום שאותו אתה משלם למרות שהוא פיצוי, אבל את הפיצוי אתה נותן לא למי שהפסיד, אלא לבעל הרכוש. בדרך כלל זה אותו אחד. אם אתה בעל הרכוש, אז אתה גם זה שהפסדת אם פגעתי ברכוש שלך. אבל הנה פה יש לנו מקרה פתולוגי. בעל הרכוש זה הבעלים, רבו של העבד, אבל מי שהפסיד בפועל, הבעלים לא הפסיד כלום, כי הוא בעלים באיזשהו מובן מופשט, אבל אין לו שום זכויות בעבד. הוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול לעשות איתו שום דבר. מי שהפסיד באמת זה העבד, שעכשיו אין לו יד. החידוש השני של פני יהושע, זה שהתשלום פה הוא תשלום שאומנם פיצוי, אבל את הפיצוי אתה נותן לא למי שניזק, אלא לבעל הממון שניזק. ואם במקרה בעל הממון זה לא אותו אחד שניזק, עדיין אתה נותן את זה לבעלים ולא לגורם שניזק. זה החידוש לפני יהושע. כן, מה הייתה השאלה?
ואם העבד הזה הזיק, אחרי שהפקרת אותו, אז הוא גם הרכוש שלך באיזשהו מובן.
אולי.
תצטרך לשלם על ההזיקי, על
העבד גם אם משלך לי לגמרי והוא מזיק אני פטור. העבד העבד הקטן והאישה פגיעתן רעה, אומרת הגמרא בתחילת בבא קמא. עבד גם אם לגמרי שלי לא מעוכב גט שחרור, אם הוא מזיק אני פטור. אחת הסיבות... הוא בן דעת, הוא יכול ללכת להזיק לכל העולם להוריד אותי מנכסיי. בכל אופן, אז אני חוזר, אז אומר הפני יהושע ככה, אם אני מבין אותו נכון, אני חושב שזה מה שהוא אומר. הוא רוצה בעצם לטעון שהמעמד של העבד כשהוא מעוכב גט שחרור, זה שיש לי בעלות עליו, למרות שזה לא נותן לי שום זכות משפטית וממונית. עכשיו, זה נקודה מאוד מעניינת, כי זה בדיוק מראה לנו שלמושג קניין, או למושג בעלות, יש עוד משהו חוץ מאשר אוסף המאפיינים או ההשלכות. כי הנה פה הוא מופיע בלי כל ההשלכות שלו. זאת אומרת, אני נחשב בעלים שלו, למרות שאין לי שום השלכה רגילה של בעלות. אני לא יכול לעשות בו שימוש, לא יכול למכור אותו, לא יכול שום דבר לעשות איתו. אז באיזה מובן אני בעלים עליו? אני בעלים עליו רק במובן הזה שיש בינינו זיקה של בעלות. המושג בעלות קיים פה בלי אף אחת מההשלכות הרגילות שלו. וזה אני חושב אינדיקציה יפה לזה שהמושג בעלות או קניין הוא מושג שהוא לא סכום המאפיינים המשפטיים שלו, אלא הוא יכול להופיע גם בלי המאפיינים. בדרך כלל, כאשר אני בעלים על משהו, זה גם נותן לי כל מיני זכויות, זה אוסר על אחרים לעשות שימוש, יש לזה הרבה השלכות, אבל אלה השלכות של הבעלות. זה לא הבעלות עצמה. וההשלכה היא פה, במקרה שלנו, זה שמושג הבעלות יכול להופיע גם אם אף אחת מההשלכות שלו לא קיימת.
השאלה אם אפשר לקחת ממקרה כזה שהוא טיפה קיצוני ולהשליך אותו על הכלל. מה הכוונה שלי? כי מה שהרב מתאר פה בעצם, שמבחינה ממונית באמת הבן אדם יפקיר. אלא שמה? בגלל הזיקה האיסורית נותר לו עוד איזשהו קו אחד קטן שמקשר אותו עדיין משהו לעבד, ואז על פי זה הגמרא נכנסת והפני יהושע שואל את השאלה. השאלה היא אם מהמקרה הזה אני יכול לגזור את זה לכל הכלל, זו השאלה.
קודם כל, בקשר להגדרה שלך, זה חלק מהוויכוח שתיארתי קודם עם הרם שלי, אני הייתי מגדיר את זה אחרת, בעקבות מה שהוא הציע. באחרונים קוראים לזה קניין ממון וקניין איסור. שיש לאדון בעבד קניין ממון, זה הזכויות הממוניות, יש קניין איסור. זה בעצם הסטטוס האיסורי או היחס של העבד, היותו עבד. והשאלה, כשהלכנו לדין תורה בפני אחד הרמים האחרים בישיבה, אז הוא ייצג אותי, למרות שהוא היה בר פלוקטה שלי, הוא ייצג אותי, והוא שאל אותו, תגיד, למה לקניין איסור קוראים קניין איסור? מה זה קשור? הקניין הוא הממון, וחוץ מזה יש היבט איסורי, אבל למה זה קניין איסור? האחרונים, כך הם קוראים לזה. והטענה בעצם הייתה, או ככה הוא ניסח את העמדה שלי, שהוא לא הסכים איתה. זאת אומרת, הוא טען שבעצם כל המושג קניין איסור זאת מהותו. קניין איסור פירוש הדבר, אני בעלים על העבד. לבעלות הזאת יש השלכות איסוריות, ויש השלכות ממוניות. במקרה של עבד, במקרים אחרים אולי לא, במקרה של עבד. ברגע שהפקרתי את העבד, ביטלתי את ההשלכות הממוניות. נשארו ההשלכות האיסוריות. זה אומר שבעצם הקניין שלי בעבד הוא מלא. קניין איסור הוא קניין לכל דבר. זה קניין, זה לא קניין אחר. זה אותו קניין עצמו. זאת אומרת, קניין איסור זה אותו קניין שהיה לי גם קודם. רק על ההשלכות ויתרתי. אבל מה שנשאר זאת אותה זיקה שהייתה ביני לבין העבד, שהוא קנייני. אני הבעלים עליו. עכשיו, הטענה היא, וכאן כמובן אפשר היה להגיד, ואני חוזר לשאלה, היה אפשר להגיד שזה מיוחד רק לקשר של אדון עם עבד, של רב עם עבד, ולאו דווקא לכל החפצים שאני יכול להיות בעלים עליהם. אבל אני לא רואה סיבה לומר את זה. אפשר להגיד את זה, ואפשר לדון אם יש ראיות או לא, אני אולי יהיה עוד משהו עוד רגע, אבל גם אם לא, אני מנסה להראות שלפחות אפשר להפריד, אז רק ביחס לעבד. עדיין, אבל מופיע פה המושג קניין, בלי שיש אף אחת מההשלכות המשפטיות הרגילות שלו. אז זה אומר שהמושג הזה הוא לא רק אוסף ההשלכות.
לא הבנתי, אז מה הוא מוותר כשהוא מוותר על החלק הקנייני שלו?
זיקה שיש ביני לבין הדבר, זה נקרא שאני בעלים עליו. לבעלות הזאת ישנן השלכות משפטיות שבמקרה הזה לא קיימות. אבל הזיקה המטאפיזית הזאת קיימת. ההשלכות שאתה שואל מה ההשלכות, רק עכשיו ראינו את ההשלכה. שאתה תשאל...
אני שאלתי משהו אחר, אני שאלתי מה הוא מוותר, יש בעצם, לפי מה שהרב אומר, יש לאדון שתי קווים שהוא יש לו ביחס לעבד.
לא,
לא. יש את הממוני ויש את האיסורי.
לא, זה מה שתיקנתי אותך קודם. לא.
אוקיי.
יש רק קו אחד. אני בעלים עליו נקודה. לבעלות הזאת יש שני סוגי השלכות, במקרה של עבד.
הבנתי.
יש שני סוגי השלכות. ולכן הקו האחד הזה שהיה נשאר במלואו גם אחר כך. רק ויתרתי על המאפיינים. כמו בן אדם שאני לא יודע מה, לקח כדור וביטל את ה... מודעות שלו, אז עכשיו אין לו מודעות. זה אומר שהוא לא בן אדם, הוא בן אדם, רק המאפיין הרגיל של בן אדם רגילים שיש להם מודעות, אצלו לא קיים. אוקיי? אני אביא אולי עוד דוגמה כדי להמחיש את זה, לא על עבד, כדי שתראה שזה יכול להופיע גם לא בעבד. אולי קודם אני אגיד מה לא מעבר ראייה. יש מחלוקת ראשונים לגבי איסורי הנאה. האם יש בעלות על איסורי הנאה? יש ראשונים שטוענים שיש בעלות על איסורי הנאה, ולכאורה זאת ראיה גם כן למה שאמרתי קודם, שהמושג בעלות יכול להופיע גם בלי שום זכות שימוש שנובעת ממנו, כי באיסורי הנאה אני לא יכול לעשות שום שימוש. אז לכאורה זה גם כן דוגמה לזה שיכולה להיות להופיע בעלות, יכול להיות קשר של בעלות ביני לבין חפץ מסוים, בלי שיש לי זכויות שימוש בו, אבל זה לא נכון. זאת לא ראיה. למה? בגלל שפה יש לי גם את זכויות השימוש. רק אסור לי לעשות את זה. זה לא אותו דבר כמו מי שאין לו את הזכויות. מי שאין לו את הזכויות זה אומר שהן לא שייכות לו משפטית. זאת אומרת שאם מישהו לוקח את זה הוא לא גזלן. באיסורי הנאה זה שלי לגמרי משפטית. רק אסור לי לעשות בהם שימוש. אם מישהו ייקח את זה ממני הוא גזלן. אולי זה גזל של פחות משווה פרוטה. זה עוד דיון. אבל הוא גזלן באופן עקרוני, הוא לקח משהו שהוא שלי. זה כמו שאני מגדל חזיר, התורה אוסרת עליי לאכול אותו. זה אומר שהחזיר לא שלי? בטח שהוא שלי. מי שיקח את זה ממני הוא גזלן. אסור לי לעשות בו שימושים מסוימים, כי התורה אסרה. אותו דבר באיסורי הנאה, העובדה או הדעה הזאת שרואה בעלות גם באיסורי הנאה, היא לא ראיה לענייננו. אם כבר אז להפך. הדעה שאומרת שאין בעלות על איסורי הנאה, היא דווקא ראיה נגדי. כי למה להגיד שאין בעלות? ברגע שאין לי אף זכות שימוש, ממילא כנראה גם הבעלות פקעה. אז זה בעצם אומר שהדעה הזאת לפחות אומרת שהיא לא מוכנה לקבל תהיה קיימת זיקה של בעלות, בלי שתהיינה ההשלכות המשפטיות שלה. לדעות האלה אולי. אבל אני אביא דוגמה, כמו שאמרתי קודם, לגבי רכוש רגיל. הרוג השובר,
את זה? בישורי הנאה, במשל, שור הנסקל. אז אם מישהו לוקח לי את זה, יש לו, הוא גוזל אותי?
זה המחלוקת. אם הוא שלי, אז יש פה גזל. אם הוא לא שלי, אז אין פה גזל.
למרות שכמו שהרב הזכיר עכשיו, שהוא אין לו, אין לו שוויות ממונית, כי הוא אין...
כל זה גזל שפחות בשווה פרוטה, זה דיון אחר. זה דיון אחר. בכל אופן, הרוגע שעובר בבא קמא, בדף י"ז, נדמה לי, החידושים שלו בבא קמא, ליקוטים כאלה. אז הוא מביא שם, הוא דן שם בחקירה של האחרונים, למה האדם צריך לשלם כאשר ממונו מזיק. אז אחת, כן, חקירה ידועה, התפיסה אחת אומרת שבגלל שהתרשלתי בשמירה, לכן מחייבים אותי לשלם. התפיסה השנייה אומרת שמעצם העובדה שממוני הזיק, יש לי אחריות לפצות את הנזק. יש לי אחריות על מה שממוני עושה. שואל הרוגע שעובר, אם זה לא בגלל הרשלנות שלי בשמירה, אז למה שאני חייב לשלם על מה שממוני הזיק? אז זה הוא הזיק, לא אני. אם אתה אומר שזה בגלל הרשלנות בשמירה, אז אני מבין, האשמה היא שלי, אני התרשלתי בשמירה, קרה משהו, אני צריך לשלם. אבל אם זאת לא הרשלנות בשמירה, אלא עצם העובדה שפשוט ממון שלי הלך ועשה נזק, אז מה? למה זה מחייב אותי? אז אומר הרוגע שעובר, זה מחייב אותי בגלל שהוא שלי. זאת אומרת, פה ישנה השלכה שהיא לא, צריך לשים לב, היא לא השלכה טריוויאלית. היא לא השלכה טריוויאלית, כי פה העובדה שהדבר הוא שלי, לא נותנת לי זכויות בדבר, אלא להפך, מחייבת אותי בחובות מכוח הדבר. אני צריך לשלם אם הוא מזיק. זה לא המאפיינים הרגילים של מושג הבעלות שאנחנו מכירים. אבל אני אביא לכם את הדוגמה השנייה שהרוגע שם הוא מביא שם, זה עוד יותר קיצוני. הוא מביא שם את הדין של שביתת בהמתו. בשבת יש איסור שהבהמה שלי תעשה מלאכה. נגיד, לא יודע מה, תעקור צמח מהקרקע. אם הבהמה שלי עוקרת צמח מהקרקע בשבת, אני עברתי איסור דאורייתא. כך נפסק להלכה, שביתת בהמתו. אם היא עושה את זה כדי לאכול, זה משהו אחר. היינו רביטי. אז זה משהו אחר, זה היא עושה בשביל חייה, חיותה. אבל אם היא עושה פעולה, היא מוציאה דברים מרשות היחיד לרשות הרבים, היא קוצרת, חורשת, מה שלא יהיה, לא איתי בכלל, אני בבית. עדיין אני עברתי איסור דאורייתא של שביתת בהמתו. עכשיו יש פה מחלוקות, רית והתוספות רית, בתחילת פרק מי שהחשיך בשבת, יש מחלוקת איך להגדיר את זה, אבל אחת ההגדרות לפחות, זה עצם העובדה שהממון, גם בלי הרשלנות שלי בשמירה, זה לא מחויבות עליי, זה מחויבות על הבהמה לשבות. כמובן, האיסור הוא לא איסור על הבהמה, הבהמה היא לא יכולה לעבור איסורים או לקיים מצוות, האיסור הוא איסור עליי, אבל ההגדרה היא שהבהמה שלי תשבות. זה לא בגלל שאני עשיתי משהו שלא שמרתי עליה כמו שצריך, או שעבדתי איתה. זה... מחמר. זה איסור מחמר כשאני עובד איתה. כן, שביתת בהמתו זה משהו אחר. אז אם זה כך, הטענה בעצם זה שהעובדה שהבהמה הזאת שייכת לי, מחייבת אותה לשמור שבת. מה זה קשור? זה שהיא שייכת לי, זה בסך הכל אומר שיש לי אוסף של זכויות בבהמה. מותר לי לקנות אותה, לשחוט אותה, לאכול אותה, לעשות מה שאני רוצה, ולאסור על אחרים להשתמש בה. וגם להקדיש אותה ומה שאתם רוצים, לקדש באישה. יש לי אוסף של זכויות משפטיות בבהמה. איך זה קשור לחובה על הבהמה שתשמור שבת? מה זה קשור?
זה חובה עליי לשמור עליה.
לא. לא, זה מה שאני אומר, לפי ההגדרה הזאת, זה לא חובה עליך לשמור עליה.
אין מצב כזה, בהמה זה בהמה, ואם אתה רוצה שלא תשמור שבת, שלא תחלל שבת, אתה צריך לשמור עליה.
אתה יכול להצטרף למפלגה של הראשונים שמגדירים את זה אחרת. אני מדבר לפי הראשונים שמגדירים לא כך. וגם אם אתה לא מסכים איתם, הם שם. לא תצליח להעלים אותם. לא בגלל שאתה לא שמרת, עצם העובדה שהבהמה שלך חיללה שבת, אתה עובר איסור. או שאתה תהיה אנוס, אם ניסית לשמור והיא עשתה לך בכוח. לא משנה, אבל עקרונית עברת איסור. השאלה היא, מה זה קשור? זה שיש לי אוסף של זכויות בבהמה, אז לכן היא צריכה לשבות, לכן אני עובר איסור מזה, מה זה קשור? אומר הרוגע שעובר, רואים פה, שהיחס של הבעלות שלי על הבהמה, בעצם אומר שהבהמה היא איזשהו סוג של פריפריה שלי. יש לה איזושהי זיקה מטאפיזית אליי. ההשלכות המשפטיות הן תוצאה של הזיקה המטאפיזית הזאת, אבל הן לא מהותה של הזיקה המטאפיזית. הזיקה המטאפיזית אומרת שיש קשר ביני לבין הבהמה, קשר כלשהו, משהו שקושר אותנו. יש לו הרבה השלכות לקשר הזה, במקרה הזה השלכות ממוניות, אבל גם השלכות איסוריות, כמו שביתת בהמתו. ואפילו אם אני אצליח להפקיר את כל ההשלכות, לוותר על כל ההשלכות הממוניות שיש לי בבהמה, להפקיר את כל הפירות שיש לי בבהמה, לא את גופה של הבהמה, אבל את כל הפירות, עדיין יהיה איסור שביתת בהמתו, ממש במקביל למעוכב גט שחרור. וכאן זאת כבר דוגמה שלא קשורה לעבדים, אלא לבעלות על בהמה, על רכוש רגיל. והוא אומר, הרוגע שלו, שזה אותו דין כמו החיוב לשלם על נזקים שהבהמה עושה. כל אלה מראים לנו שמושג הבעלות הוא לא אוסף של זכויות קנייניות שיש לי בדבר. מושג הבעלות הוא קודם כל איזושהי זיקה שיש ביני לבין הדבר. הזכויות המשפטיות, הקנייניות, הן השלכות של הזיקה הזאת. אז זאת דוגמה למושג, במושג הקניין, למושג עצמו, במנותק מההשלכות שיש לו. כאשר בדרך כלל, כאשר יש בעלות, כמובן יופיעו גם ההשלכות של הבעלות. אבל הנה אנחנו רואים מצבים שבהם המושג בעלות קיים, בלי ההשלכות שמתלוות עליו בדרך כלל. ובכל זאת הוא קיים. אז זה אומר, שתחשבו על לייבניץ, כן? זה אומר שיש משהו במושג הבעלות, שהוא מעבר לאוסף המאפיינים או ההשלכות המשפטיות שמתקשרות אליו בדרך כלל.
ויש לו הגדרה מילולית?
מה?
זאת אומרת, למושג המהותי, שללא ההשלכות שלו, יש לו הגדרה מילולית או שהוא רק נובע, קיים מצד עצמו?
קניין.
אבל זה לא הגדרה, קניין זה המושג. מה ההגדרה שלו? זאת אומרת, יש לו איזה תחולת הגדרה?
כן, מה זאת אומרת, דבר שהוא קנייני, אם קניתי אותו, זה הגדרה, לא הבנתי איזה הגדרה אתה מחפש. אם הגבעתי אותו, אז הוא שייך לי. או פיל עלה על חבירת חציר, כן, איך מגביעים פיל. בסדר,
אז... כן, אבל הרב מתאר איך עושים קניין, לא איך מגדירים קניין, זו הכוונה שלי.
זו הגדרה אתה מצפה, יש זיקה ביני לבין הדבר. אני יכול לתת לך אוסף השלכות של הזיקה הזאת. איזה סוג הגדרות אתה מצפה?
לא, כי זיקה בין משהו למשהו, זה גם יש נגיד ביחסי אישות. גם שם יש זיקה, אבל זו זיקה אחרת.
לא.
אז כאילו, להגדיר שקניין זה רק זיקה, זה חסר, כי...
לא, יש הרבה סוגות, זה קניין. בשלוש דרכים האישה נקנית. גם זה קניין. להפך, זה לא קניין של בעלות, אבל זיקה יש.
נכון.
זו הטעות של אלה שחושבים שהבעל הוא הבעלים של האישה, הוא הבעל הבית שלה, כי אני שייך...
אז רגע, אז אומר שבקניין אין בכלל הגדרה, אין בהכרח תחולה של בעלות.
נכון.
זאת אומרת, קניין הוא רק זיקה, הוא זה קשר בין לא רוצה להגיד, אובייקט לאובייקט.
אני עושה בהלכה פעולה קניינית. פעולה קניינית היא לא רק פעולה שקונה דברים במובן הקנייני, הבעלותי. פעולת קניין זה פעולה של גמירות דעת, לעלום ממילתא. גם כשאנחנו קורטים חוזה, אף אחד מאיתנו לא קנה כלום, אנחנו רק מתחייבים. אנחנו נעשה, נרים איזה סודר, כן, או עת כלשהו, לעלום ממילתא, כן, להגדיר את הדבר לשיהיה גמירות דעת. אז זה נקרא פעולת קניין בז'רגון ההלכתי. מה קניתי שם? לא קניתי כלום. יצרתי זיקה ביני לבין הפרטנר שלי בחוזה. זה הכל. המושג קניין בעצם הוא הרבה יותר רחב בהלכה מאשר בעלות. הבעלות זה ההשלכות המשפטיות שיש למושג הקניין הרגיל, המשפטי הרגיל. אוקיי? אבל יש גם דברים אחרים.
אוקיי.
עוד פעם צריך להבין שזה אולי גם קשור באמת לדברים שדיברתי בפעם הקודמת, כשאתה מנסה להגדיר מושג, אתה תמיד תאפיין אותו דרך המאפיינים שלו, אתה לא יכול להגדיר אותו עצמו. לכן גם את הזיקה המטאפיזית הזאת שאני מדבר עליה כאן, אין לי דרך להגדיר, אלא רק להצביע על המאפיינים או על ההשלכות שלה. לגבי מה שאני יכול להגיד רק שהיא קיימת. כיוון שההגדרה היא תמיד הגדרה שניתנת במונחי מאפיינים, תכונות, השלכות, דברים כאלה. אי אפשר להגדיר את הדבר עצמו. דיברתי בשיעור הקודם על, כן, על האור הצהוב או על הקול, שהן תופעות הכרתיות שמתוארות בשפה ששאובה מהעולם שלי. אני לא מתאר את הדברים עצמם, אני מתאר את איך אני תופס אותם. אי אפשר לתאר את הדבר עצמו, להגדיר את הדבר עצמו. תמיד תיאור או הגדרה מתייחסים לתכונות או למאפיינים של הדבר ולא לדבר עצמו. דוגמה נוספת אולי זה אפשרות מסוימת להגדיר את המושג סוכה. יש, אתם יודעים, יש את קושיית העונג יום טוב, הוא אומר, נשים הרי פטורות מן הסוכה. אבל הם כמובן לא רק יכולות לשבת, אלא רצוי שישבו, א', כי הן מקיימות מצווה למרות שהן לא מחויבות, וב', כחלק מהישיבה של הבעל, כן, תדורו, אז הוא חי עם אשתו. אז הם צריכים לשבת, גם מי ראוי שתשב בסוכה. שואל העונג יום טוב, אבל יש איסור שימוש בעצי סוכה. כן, זה שוט עונג יום טוב, אחד מהאחרונים. יש איסור שימוש בעצי סוכה. אם אני עושה שימוש בסוכה, לעצי הסוכה, שהוא לא למטרת המצווה, אז זה איסור. עכשיו, האישה לא מצווה במצווה. אז במקום שבו זה עניין ניטרלי, אז שתעשה את זה, זה משהו בעל ערך, למה לא? אבל במקרה של סוכה, יש איסור להשתמש בסוכה אם זה לא לשם המצווה. אז אם היא לא מצווה, אז בעצם אין לה פה מצווה במובן המלא. אז השימוש שהיא עושה הוא לא שימוש לצורך מצווה. אז אם זה ככה היא עוברת איסור, אז למעשה היה צריך להיות אסור לה לשבת שם. או שאלה נוספת שואלים, רבי יוחנן וסרמן ועוד, שואלים מה קורה עם ישיבה בסוכה בשעת גשם, שיורד גשם. בשולחן הגמרא אומרת, בשולחן ערוך גם נפסק, שמי שיושב בסוכה כשיורד גשם הוא אדיוט, כי הפטור מן הדבר ועושהו נקרא אדיוט. שואלים האחרונים, למה אדיוט? הוא עובר איסור. הדיוט זה אומר שהוא סתם עושה מעשה חסר טעם של עם הארץ. אבל פה אומרים, זה לא סתם מעשה חסר טעם, זה איסור. הרי אתה יושב בסוכה, אתה עושה בשימוש שלא למטרת מצווה, כי אין מצווה לשבת בסוכה כשיורד הגשם. אז בעצם, זה לא רק הדיוט, אלא עבריין, עובר איסור. אז אחד התירוצים, קובץ שיעורים, אולי זה קרוב לניסוח שלו, הוא רוצה לטעון, שהסוכה, כאשר היא לא משמשת למצווה, היא לא סוכה. זאת אומרת, הסוכה, כאשר יורד גשם, היא בכלל לא סוכה, היא פרגולה. סוכה זה אובייקט שעומד לקיום מצווה. אבל אם הוא לא עומד לקיום מצווה כי יורד גשם, אז זאת פרגולה, שהיא בנויה בדיוק כמו הסוכה, אבל היא לא סוכה.
מה עם האישה?
גם לגבי האישה הוא לא מדבר, אבל אני חשבתי פעם שאולי גם לגבי האישה אפשר להגיד ככה, שהאישה בעצמה, הסוכה לא עומדת לשימושה כמצווה, כי האישה לא מצווה. אז יכול להיות שגם היא לא אסורה לעשות בסוכה שימוש. בסדר, אבל זה רק דיון אחר, אני לא אכנס היום לפרטים, אפשר לפלפל בזה עוד הרבה. מה שאני רק רוצה להראות פה, אני אתן דוגמה אחרת אולי, או היבט אחר של העניין של סוכה. יש גמרא בביצה בדף למד, שם הגמרא מדברת על איסור שימוש בעצי סוכה, אז הגמרא אומרת שמה שיש שמה, הגמרא אומרת שאסור להתנות על קדושת עצי סוכה. כן, הגמרא לומדת מה חג להשם אף סוכה, להשם חג זה קורבן חגיגה. כמו שקורבן חגיגה אסור בהנאה, הוא קדוש, כך גם הסוכה אסורה בהנאה. מכאן לומדים את איסור שימוש בעצי סוכה. עכשיו אומרת הגמרא, לכן גם אסור להתנות על עצי סוכה. מה זאת אומרת? אני מתנה שאני שם את העצים האלה ובלבד שהם לא יהיו קדושים, שאני אוכל לעשות בהם שימוש. אי אפשר. שואל הרשב"א, הגמרא בנדרים, בדף כ"ט, הגמרא מביאה שם מחלוקת המוראים, אביי ובר פדה, בשאלה, האם אפשר להתנות על דבר קדוש? והגמרא אומרת שמה, שלפי בר פדה, קדושת הגוף לא פוקעת בכדי. מה זאת אומרת? אם יש משהו שהוא קדוש בקדושת הגוף, אז הקדושה שלו לא יכולה לפקוע סתם ככה. אולי אם אתה תעשה מעשה, זה יכול להפקיע את הקדושה. אבל סתם ככה הקדושה לא פוקעת. יש איזה שתי השלכות שם בגמרא. א', אתה לא יכול להקדיש את זה לזמן קצוב, נגיד לעשות קדושת הגוף לעשרה ימים. ואחרי עשרה ימים זה יפרח מאליו. אין דבר כזה. קדושת הגוף לא פורחת מאליה, לא פורחת מאליה. וגם אתה לא יכול להתנות על קדושת הגוף, כי אם אתה מתנה והתנאי לא יתקיים, אז הקדושה נעלמת, אוקיי? אז אי אפשר להתנות על קדושת הגוף ולא לעשות קדושת הגוף לזמן. שואל הרשב"א, אז זה דעת ברפדה. דעת הבאה שאפשר להתנות על קדושת הגוף. קדושת הגוף פוקעת בכדי. שואל הרשב"א, מהגמרא בביצה בדף למד, מוכח נגד הבעיה. כי רואים שמה שהסוכה הוקשה לקורבן חגיגה, היא קדושה בקדושת הגוף, ואי אפשר להתנות. אבל הבעיה הרי אומר שאפשר להתנות גם הדברים שקדושים בקדושת הגוף. קדושת הגוף פוקעת בכדי. כך שואל
הרשב"א. גם בסוכה, אחרי שנגמר, קדושת הגוף, רואים שבסוכה זה, אתה מקצה את זה לשמונה ימים קדושת הגוף. כי זה כמו קורבן, קורבן אי אפשר.
נכון, אז אני, באמת אתה צודק, אני חושב שמה שאני שאלתי על הרשב"א, באופן עקרוני, רוב המוחלט של המפרשים, חוץ מהרשב"א הזה, מבינים שזה לא באמת קדוש בקדושת הגוף, לכן הקושייה הזאת בכלל לא מתחילה. זה פשוט צורה להגיד שזה אסור באיסור שימוש. אבל הרשב"א הבין שזה ממש קדושה, לכן הוא שואל את השאלה הזאת. אז אני שואל, אם זה ככה, אז איך הרשב"א מבין, איך אחרי שמונה ימים הקדושה מתעופפת לה? הרי קדושת הגוף לא יכולה להיות לזמן קצוב, לא פורחת מעצמה, ואתה לא עושה מעשה בסוף השמונה ימים. עוברים השמונה ימים, נגמר אחד, הסוכה מתעדה, כן? יש פה, היא לא קדושה יותר. נו, אז מיני ובי לא ברור הרשב"א. איך הוא מניח שיש לה קדושה קדושת הגוף, אם אחרי שמונה ימים זה פורח? אני טוען את הטענה הבאה. לפי הרשב"א, אחרי שמונה ימים זאת לא סוכה, זאת פרגולה. כל השמונה ימים של החג, הסוכה היא סוכה. סוכה, הקדושה שלו לא פוקעת מאליה. אחרי השמונה ימים, זה לא שהקדושה שלה פקעה. הסוכה נעלמה. נשארה לנו פרגולה.
אז גם בקורבן חגיגה, אחרי שעבר הזמן של קורבן חגיגה, כבר אין כלום, זה היה קורבן חגיגה לעכשיו לזמן שלו. עבר הזמן, כבר זה לא נמצא.
אם אתה תפקיע את הקורבן, אז אתה צודק. אתה לא יכול להפקיע את הקורבן, הרי הוא מיועד להקרבה.
גם פה אתה לא יכול, אולי גם פה אתה לא יכול להפקיע את הסוכה.
אחרי שמונה ימים זה כבר לא סוכה, אין סוכה בעולם. אחרי שמונה ימים לא, אין החיטינצה של סוכה.
אבל גם אחרי שמונה ימים גם אין קורבן חגיגה, כבר אי אפשר להקל קורבן חגיגה.
לא, כי סוכה היא מורכבת גם מגוף וגם מזמן. זה המצווה. בניגוד לקורבן שזה גוף.
אותו הוא קדוש, מה זאת אומרת? הוא מיועד להקרבה.
בדיוק, בקורבן
הוא... אבל אחרי שמונה ימים אתה יכול להקריב קורבן חגיגה?
תקריב מתי שאתה רוצה, מה זה משנה?
לא, אבל אי אפשר להקריב אחרי שמונה ימים קורבן חגיגה. אחרי שנגמר החג, אי אפשר להקריב קורבן חגיגה. זאת אומרת, גם הוא מוקב לזמן.
לא משנה, זה קורבן ש... אז הוא נשאר קדוש בכל מקרה, זה לא חשוב. זה לא בגלל שלא מוגדר הקורבן חגיגה. הקורבן חגיגה מוגדר. למרות שהחג איננו. אולי אתה יכול להקריב אותו בחג הבא, יש מקום לדון על זה, לא בטוח. בכל אופן, אז לא משנה, זה גם לא מדובר דווקא על קורבן חגיגה, אז דבר על קורבן אחר. בסדר, זה שלמי.
לא, עלי הקורבן.
מה שאתה רוצה, לא משנה. תודה. בסדר? אז הנקודה היא, מה שאני רוצה לומר, זה אותו עיקרון שאמרתי קודם, הסוכה זה לא האובייקט שאתם רואים מול העיניים. האובייקט שאתם רואים מול העיניים זאת פרגולה. סוכה זה לא מבנה שבנו עם כך וכך דפנות, כך וכך שכח, בגובה כזה, ברוחב כזה, עם ההגדרות האלה. זה לא מגדיר סוכה. אלה המאפיינים של הסוכה. הסוכה זה איזשהו מבנה שעומד לקיום מצוות סוכה. שיש לו כל מיני מאפיינים. במקרה הזה קורה הפוך ממה שתיארתי קודם. במקרה הזה המאפיינים נשארים והאובייקט נעלם. זה אובייקט אחר עם אותם מאפיינים. קודם דיברתי על זה שהמאפיינים נעלמו והאובייקט נשאר. כאן אני אומר, האובייקט נעלם והמאפיינים נשארו. תחשבו למשל, מה קורה אם יש קורבן שמתעדה אחרי חודש. הקדשתי אותו לקורבן תודה, ואחרי חודש הוא התעדה לי. לא יודע, היה איזה מחשף, עשה ככה, הקורבן התעדה. האם זה סותר את הטענה שקדושת הגוף לא פוקעת בכדי? לא. כי מה שפקע פה זה לא הקדושה, הקדושה היא נצחית. מה שנעלם פה זה האובייקט. האובייקט הקדוש, לא הקדושה שלו. כל עוד האובייקט קיים, לא תצליח להפריח ממנו את הקדושה. אלא אם כן במעשה, אבל לא בכדי. אבל האובייקט בעצמו, אם הוא מתעדה, אז הוא יתעדה. מי אמר שהאובייקטים לא יכולים להתעדות? וברגע שהוא יתעדה, אז הוא כמובן גם לא יהיה קדוש. הוא לא יהיה פה בכלל. הטענה שלי זה שסוכה אחרי שמונה ימים זה כמו קורבן שהתעדה. לא קורבן שקדושתו פקעה.
נסכים,
קורבן בעצמו נעלם.
כמו יין, הנסחים ביין יכולים להתעדות, פתאום אין פה כלום.
אז מה שאני, הדוגמה הזאת בסך הכל באה לומר שהמושג סוכה גם הוא לא אוסף המאפיינים שאנחנו רואים מול העיניים. כן, כל מסכת סוכה מלאה באוסף המאפיינים של סוכה. אבל היא לא עוסקת בסוכה, היא עוסקת במאפיינים של הסוכה. הגדרות תמיד עוסקות במאפיינים. אבל מה זאת סוכה? סוכה זה האובייקט שהוא בא על המאפיינים, שהוא עומד לקיום מצווה. וזה קיים רק באותם שמונה ימים של, של חג הסוכות. עכשיו אני נזכר בעוד דוגמה שהולכת על הכיוון הזה. גיור. בואו נדבר על גיור. גיור, יש כמה שלבים בתהליך הגיור, כן? הרצאת דמים, מילת תבילה והרצאת דמים. אוקיי? קורבן. אוקיי? עכשיו, בדור האחרון, מתנהל דיון על קבלת מצוות. האם קבלת מצוות זה גם חלק מפרוצדורת הגיור? עכשיו, אני לא מדבר על אקט קבלת המצוות, שהגר קם ואומר בפני בית דין, אני מקבל על עצמי מצוות. אני מדבר על התודעה של הגר. האם הוא באמת מכוון לקבל על עצמו עול מצוות? כן? אני לא מדבר על האקט בתהליך הגיור, אלא אני מדבר על מה שצריך להתקיים מהותית. האם באמת צריכה להיות קבלת מצוות? נגיד שבא אליהו ואמר לי שהגר הזה לא בכלל לא התכוון לקבל מצוות. הבעיה שלי עם הגיור שלו, זה לא שהוא לא עמד בבית דין ואמר אני מקבל מצוות. זה לא שחסר שלב או אקט בתהליך הגיור, אלא בלי קבלת מצוות הוא לא גר. אוקיי? נגיד אפילו אם הוא היה אומר, עומד בבית דין ואומר אני מקבל על עצמי עול מצוות, אז הוא קיים את כל פרוצדורת הגיור, אבל בא אליהו ואמר לי הוא שיקר. הוא בעצם לא התכוון לקבל מצוות, אז הוא נשאר גוי. הוא נשאר גוי בגלל שהוא לא, כן, אני מתעניין כרגע מלא בשמיים וכו', אז הוא מדבר רק עקרונית. אז הטענה היא שבעצם צריך קבלת מצוות בגיור. אחת הטענות שמעלים אלה שמתנגדים לזה שצריך קבלת מצוות בגיור, אבי סגי, צבי זוהר וכו', זה שבשולחן ערוך לא מופיע הדרישה הזאת. מופיע מילה, תבילה, קורבן לא מופיע כי זה לא שייך בזמן הזה, ברמב"ם מופיע גם תבילה, אבל גם קורבן, אבל קבלת מצוות לא מופיע. אז כנראה לא צריך. ושוב, אני לא מדבר על האקט של האמירה אני מקבל מצוות, אלא על זה שיהיה בתודעתו שהוא מקבל מצוות. אז אני טענתי שבמאמר שבו פקחתי עם התזה שלהם, אז אני טענתי שלא צריך להופיע בשולחן ערוך העניין הזה. כי קבלת מצוות היא לא אחד המרכיבים בתהליך הגיור. היא הגיור. זה מהות הגיור. גיור פירושו קבלת מצוות. רק אתה שואל אותי איך עושים את זה? צריך לעשות את זה דרך מילה, תבילה והרצאת דמים. זאת הפרוצדורה, כמו שבפעולה קניינית, אני מגביה משהו ואני קונה אותו בהגבהה או במשיכה. ברור שההגבהה והמשיכה הן לא קונות כשלעצמן. הן מבטאות גמירת דעת. מה שקונה זה גמירת הדעת. אוקיי? עכשיו תסתכלו בשולחן, כתבתי שם דוגמה, תסתכלו בשולחן ערוך ותמצאו לי מקום שבו השולחן ערוך אומר שצריך גמירות דעת כדי לקנות. הוא מונה את כל צורות הקניין, כל דבר איך הוא נקנה, איך הוא לא נקנה, לא תמצאו שם שצריך גמירות דעת. למה לא? גמירות דעת זה מה שנקרא לקנות, זאת הגדרת המושג, זה לא דרישה שצריכה להתקיים כדי שהקניין יחול. זה מה שנקרא לקנות. שולחן ערוך בעצם אומר ככה, אם אתה רוצה לקנות משהו, כך וכך אתה צריך לעשות לגבי כל סוג של חפץ. אוקיי? שדה קונים כך, פרה קונים כך, מטבע קונים כך, פרי קונים כך, וכן על כל חפץ הוא אומר לך איזה פרוצדורה מעשית צריך לעשות כדי לקנות אותו. אבל עם מי הוא מדבר על שולחן ערוך? הוא מדבר עם מישהו שבא במטרה לקנות. אם אתה לא מתכוון לקנות, השולחן ערוך פשוט לא מדבר איתך, הוא לא צריך לכתוב שם כן, אבל אתה צריך להתכוון לקנות. אתה לא צריך. רק אם לא התכוונת לקנות, אז אני לא מדבר איתך. אתה פשוט לא תקנה, כי אתה לא רוצה לקנות. אז הכוונה לקנות היא לא אחד התנאים כדי שהקניין יחול. זה מה שנקרא לקנות. שתהיה לך גמירות דעת ושאתה תתכוון לקנות. רק יש פרוצדורה מעשית, משפטית, איך עושים את זה, איך מביעים את גמירות הדעת וכן הלאה. לכן בשולחן ערוך לא צריך להופיע שתהיה לבן אדם גמירות דעת. מי שאין לו גמירות דעת לא פותח את השולחן ערוך. מי שפותח את השולחן ערוך ורוצה לברר איך קונים משהו, זה אותו אחד שהחליט לקנות את המשהו הזה. מי שיש לו גמירות דעת פותח את השולחן ערוך ובודק מה הוא צריך לעשות כדי לקנות. אותו דבר בגיור. מי שרוצה לקבל מצוות, זאת אומרת להפוך ליהודי ולקבל את התרי"ג מצוות, מה הוא צריך לעשות? פותח את השולחן ערוך ורואה שזה מילה, טבילה והרצאת דמים. שולחן ערוך לא צריך להגיד לך שאתה צריך להתכוון לקבל מצוות. לקבל מצוות זה מה שנקרא להתגייר. זאת ההגדרה של המושג. זה המושג עצמו.
המאפיינים. זה לא צריך חלק מעט.
זה מאפיינים. איך מבצעים את זה בפועל?
אז זה אומר שקבלת מצוות היא לא חלק מהאקט. היא לא חובה חלק מהאקט לפי זה.
אם היא לא קיימת, הוא לא גייר בכלל, כי הוא לא רוצה להיות.
לא בגלל שהיא לא קיימת, אלא בגלל שהיא מהות הגיור בעצם. היא תוצאת הגיור.
אם אין אצלך קבלת מצוות, אז אתה גוי. אתה לא רוצה להיות יהודי, בסדר גמור, מותר. אין בעיה, מותר לך להישאר גוי. רק מה אתה רוצה מהחיים שלנו? אם אתה לא רוצה להתגייר, אל תבוא להתגייר. אתה לא רוצה לקנות, אל תבוא לקנות. דיני גיור פונים למי שרוצה להתגייר. דיני קניין פונים למי שרוצה לקנות. ועוד פעם, שימו לב, החלוקה פה היא חלוקה בין המושג שלעצמו לבין מאפיינים. אלא שאני טוען שדבר שאנשים רואים אותו כמאפיין, אני טוען שהוא לא מאפיין, הוא הדבר עצמו. בגיור זה קבלת מצוות, בקניין זה הכוונה לקנות. אוקיי? והמאפיינים, או איך מבצעים את זה בפועל, אלה כבר פרטים הלכתיים. צריך לבדוק בהלכה מה עושים. אני אביא דוגמה אחרת, שהיא גם נוגעת לזה, וגם נוגעת לעוד אספקט. יש חידה מאוד יפה שראיתי פעם. תחשבו על לוח של 8 על 8 משבצות, לוח שחמט. כמו לוח שחמט, בסדר? שיש לו 64 משבצות, 8 על 8. עכשיו יש לכם 32 טבליות דומינו כאלה, כן? פלטות דומינו. כל פלטה דומינו היא שתי משבצות של הלוח שחמט. בסדר? כן, זה מלבן כזה שהוא בנוי מגודל של שתי משבצות של הלוח שחמט. אוקיי? עכשיו, אם אני לוקח 32 פלטות כאלה, אין בעיה לחסות את לוח השחמט איתם, נכון? שמים 4 בכל שורה ומחסים את לוח השחמט. אוקיי? עכשיו, הנה החידה. אני מוריד בלוח השחמט את המשבצת א1 וח8. כן, את המשבצת התחתונה שמאלית והעליונה ימנית, למשל, לא משנה, או ההפך. שני הקצוות של האלכסון המרכזי, אוקיי? ויש לכם 31 טבלאות דומינו כאלה. האם אפשר למלא את הלוח עם 31 טבלאות? מבחינת השטח זה אותו דבר, כן? יש לי 62 משבצות, כי מחקתי 2 מתוך ה-64. יש לי 31 טבלאות דומינו, כל אחת בשטח של 2 משבצות. אז זה אמור להתאים. השאלה האם בפועל אפשר לחסות את הלוח או לא?
אי אפשר.
וכמובן להוכיח את התשובה. אז אנשים אומרים שזה בעיה ידועה בגיאומטריה חישובית, אבי אומר פה, אבל אפשר לפתור את זה בלי גיאומטריה חישובית, בצורה מאוד פשוטה, למרות שכשמסתכלים על זה, תראו, זאת חידה לא פשוטה. כשמנסים להתמודד את זה ולפתור את זה...
אני אגיד לך מה הפתרון.
בבקשה.
תצבע את זה שחור לבן כמו לוח שחמט, שני הקצוות הם באותו צבע, לא יכול.
כן, זה ברור. זה הפתרון הידוע לעניין, שתחשבו על לוח שחמט, באופן עקרוני הבעיה הזאת כמובן קיימת גם בלוח לא צבוע. נכון? לא צריך צבע. אני שואל אתכם שאלה, האם אתם יכולים עם 31 טבלאות דומינו לחסות את הלוח? אבל עכשיו אני רוצה בהתנדבות לצבוע את הלוח כמו שצובעים לוח שחמט. אוקיי? שתי המשבצות שאותן מחקתי הן משבצות באותו צבע. מסכימים? תחשבו על האלכסון נגיד השחור. האלכסון השחור, אז המשבצת התחתונה השמאלית והעליונה הימנית שתיהן שחורות. ובאלכסון הזה שתיהן לבנות. אוקיי? אז בעצם יש לי 30 משבצות שחורות ו-32 משבצות לבנות. עכשיו, כל אבן דומינו שתניחו על הלוח, מכסה אחד לבן ואחד שחור. לכן ברור שאי אפשר לחסות את הלוח עם 31 טבלאות דומינו. מה שהיה להוכיח. הוכחה אלגנטית יפהפייה, שתחשבו על זה, אם הייתי מציג לפניכם את הלוח, ולא צובע אותו, ונותן לכם את טבלאות הדומינו, ואומר לכם, תנסו, תבדקו, תוכיחו, אני מאמר שרובכם לפחות לא הייתם מצליחים להוכיח. מה עשינו פה בעצם? תחשבו, נגיד שלא היינו מכירים בכלל את לוח השחמט או הדמקה, זה לא מוכר לנו, לא אשר לנו. סתם, אני אתן לך לוח כזה, אתה לא יודע מה זה שחמט, מה זה דמקה, לא מעלה בדעתך שאפשר לצבוע אותו בצבעים כאלה של שחור לבן, יש לך לוח, ואני שואל אותך שאלה עם הדומינו. לא היית מעלה בדעתך לצבוע ולשאול את עצמך את השאלה הזאת, נכון? מצד שני, ברור שהפתרון נכון גם ללוח לא צבוע. הבעיה והפתרון, נכון? שום דבר לא באמת תלוי בצבע של הלוח. הצבע של הלוח בסך הכל מיועד כדי להמחיש לנו, או לעזור לנו לחשוב על הבעיה. אבל זה לא באמת, הפתרון לא דורש צבע. איך היינו מנסחים את הפתרון בלי הצבע? היינו צריכים למצוא תכונה משותפת לכל המשבצות השחורות, ותכונה משותפת לכל המשבצות הלבנות. תכונה A ותכונה B. זה תכונה גיאומטרית, או אם תרצו, לא משנה, טופולוגית, או מה שלא יהיה, שהתכונה הזאת מייחדת את כל השחורות, זה תכונה A, ותכונה B מייחדת את כל המשבצות הלבנות, שהן קשירות זו לזו באלכסון, או לא משנה, מה שלא, איך שלא תגדירו את זה. אוקיי? ועכשיו אפשר היה לחזור על ההוכחה ולהגיד, כל אבן דומינו מכסה משבצת עם תכונה A ומשבצת עם תכונה B. אבל יש לנו 32 משבצות A ו-30 משבצות B. אז לכן אבני אדום, 31 אבני דומינו לא יכולות לחסות את הלוח. יכולתי לעשות אותו דבר, אבל לא הייתי מעלה בדעתי להצמיד תכונה משותפת לכל המשבצות שבדרך כלל צבועות שחור או צבועות לבן בשחמט. למה בכלל לחשוב על הכיוון הזה אם אין לי לוח שחמט? זה אומר שהצבע, כשצבעתי את הלוח, בעצם עזר לי להבחין במשהו שקיים גם בלעדיו. יש איזושהי תכונה לאוסף המשבצות הזה, ל-32 השחורות ול-32 הלבנות, יש איזושהי תכונה משותפת, שאני לא יודע לבטא אותה בשפה רגילה, אני מניח שמתמטיקאים אולי כן יודעים, אבל לא משנה, אבל אם אני צובע אותם, אז ברור לכל אחד שמדובר פה בשתי קבוצות מובחנות היטב. זה אומר שהצבע משמש אותי כדי לבטא או לשקף תכונה של שתי קבוצות המשבצות האלה. וברגע שאני השתמשתי בצבע, הפתרון כבר מובן מאליו. בלי הצבע לא הייתי יודע, למרות שהפתרון לא תלוי בצבע. לא הבעיה ולא הפתרון. זה מדגים במובן מסוים גם את העובדה שיש דברים שקיימים במנותק מהתכונות שלהם. תחשבו על המשבצות השחורות והמשבצות הלבנות. יש להם איזושהי תכונה שאני לא יודע לנסח אותה, רק אחרי שצבעתי אותם בשחור לבן, אני יכול להגיד אלה המשבצות השחורות ואלה הלבנות. כי יש להם כבר תכונות, יש לי דרך לדבר עליהם, דרך התכונות שלהם. ללא התכונות, אין לי בעצם דרך לטפל בדבר עצמו, במאפיינים של הקבוצה עצמה. מה זה בעצם המאפיינים האלה? זה היבט אחד, וזה מדגים גם עוד נקודה שדיברתי עליה בפעם הקודמת, וזה שכל דיבור או כל טענה שאני אטען על משהו, תמיד מנוסחת בשפה ההכרתית שלי. הזכרתי את זה קודם, כן? כמו אור, קול, העץ שנופל ביער ולא משמיע קול, או האור שבעצם הסברתי שקיים רק בהכרה שלנו, בעולם עצמו יש גל אלקטרומגנטי, אבל אין אור. אוקיי? אז גם פה, בעולם עצמו אין צבע שחור לבן של המשבצות שחמט. זה רק האופן שבו המשבצות האלה מופיעות לעיניי. אבל הפתרון נעוץ בתכונה של המשבצות עצמן. אבל אני, כדי שאני אצליח לדבר על זה, אני צריך לנסח את זה בשפה ששאובה מההכרה שלי. אז אני צובע את זה. משבצות שחורות, משבצות לבנות. וכאן, אפילו אם אתה מתמטיקאי קטן מאוד, קל מאוד להראות לך, להסביר לך את ההוכחה של הטענה הזאת. אוקיי? אז זה מדגים שני דברים. א', שישנם דברים שקיימים מעבר לתכונות שלהם, לא התכונות הם הדבר, אלא התכונות רק מאפיינות את הדבר, אבל הוא קיים מעבר לתכונות, וב', שהדיבור על הדברים עצמם תמיד נעשה במונחי התכונות, במונחי המושגים ההכרתיים שלי, אוקיי? ולא, אני לא יכול לדבר על הדבר עצמו, כמו ששאלו אותי קודם להגדיר את המושג קניין או זיקה מטאפיזית, אני לא יודע לעשות את זה, אני יודע לעשות את זה במונחי ההשלכות המשפטיות, במונחי התכונות של הדבר. אני לא יכול לדבר על הדבר כשלעצמו, אלא רק באמצעות תכונותיו. אז אני חושב שהדוגמה הזאת מבהירה גם את, גם את העניין הזה. טוב, מי שרוצה להעיר או לשאול, אז פה סיימתי.
תודה רבה, של כוח.
של כוח, תודה רבה.